ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרשת וישלח, פרשה ב', ולפנינו נושא מורכב שרב צבי יהודה נכנס אליו כאן בפרשה, וזה יחס למלאכים. הפרשה עוסקת בוישלח יעקב מלאכים. הפרשה הזו בעצם היא המפגש של יעקב ועשיו, והפגישה הזו היא פגישה שמלמדת לדורות. הרמב"ן אומר במקום, הפרשה הזו באה ללמד אותנו על העתידות, איך להתנהג עם עשיו, איך להתנהג עם העמים בדרך של מלחמה. דרך אגב, היום היה לי איזה משהו ככה נזכר עכשיו, איזו הרגשה של חידוש, של איזו חתיכת רוח הקודש שיש בתוך הדברים. הרמב"ן מביא מדרש שהחיילים של יעקב אבינו היו לבושים לבן עם נשקים בפנים. אז היה מעשה אבות סימן לבנים. היה פעם מקרה שהשתלטו בישראל על מטוס, המטוס, נדמה לי מטוס סבנה, ונחיתו אותו בלוד. אז קומנדו או מישהו, הם התלבשו בסרבלים לבנים, הם עלו כטכנאים, מעשה אבות סימן לבנים עם נשקים מתחת לבגדים, ונלחמו, ניצחו את המחבלים. זה הכל בזכות יעקב אבינו, הכין את עצמו לדורות. וכאן יש לו פגישה עם מלאכים. זו סוגיה מאוד מורכבת בעצם. אז העניין של מלאכים מביא את רש"י, שבעצם יש שני מובנים. יש מלאכים במובן של שליחים, במובן של בלדרים, כמו שאנחנו מוצאים, וישלח משה מלאכים מקדש, וישלח יפתח מלאכים. ומה מדובר שם? זה שליחים, כל איזה שליח ממלכתי. אבל לעומת זאת בפרשה שלנו, רש"י אומר, מלאכים ממש. אבל רש"י מסביר בשם חז"ל, מלאכים, מלאכים ממש. עם שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, כמו שאומר הנביא. אז מה הפשט? יעקב אבינו הוא בן אדם, בעל רמח איברים ושסה גידים, אדם שחי בעולם הזה ושולח מלאכים ממש, יצורים שמימיים. איך זה יכול להיות הדבר הזה? בעצם וכאן הוא נכנס לנושא של מלאכים כנושא גדול מאוד. אני אדלק פה קצת, אני מקווה ששבוע הבא נארגן מכירה לספרים של השיחות הרב צבי יהודה, ונעבור לסעיף 4. בעצם השאלה היא איך להבין את העניין הזה שיעקב אבינו בעצם מתעסק עם מלאכים, בן אדם שמתעסק עם מלאכים. קשה להבין את זה. אז בסעיף הבא נכנס פה לנושא, גם חז"ל, התנאים והמוראים, הם אבותינו שהם כמלאכים, הם ראשונים כמלאכים וכולי, אנחנו כבני אדם, הם באו בדברים עם מלאכים. זאת אומרת, לנו זה נראה משהו לא שייך, אנחנו מכירים שיש מושג בעולם הזה של גילוי אליהו, אבל מפגש עם מלאכים זה דבר לא מובן, איך יכול להיות מפגש עם מלאכים, היבט שהוא עושה שימוש במלאכים, זה קשה להבנה. אז רבי יהודה מביא גמרא במנחות ידועה על רב קטינה מציצית, נכון? רב קטינה שפוגש אשכחי מלאך לרב קטינה, אז הוא אומר לו, קטינה, קטינה, מה יהיה איתך? אתה מתחמק במצווה ציצית, אז דינה בקייטה, בקייט אתה לובש סדין כפתור מציצית, סרבלה בסיטבה, בחורף אתה לובש סתיו, בחורף אתה לובש סרבל, גם סוג בגד רוצים לדבר פה עגול. קיצור, אתה מתחמק ממצווה ציצית. אז יהודה, פוגשים כאן בתמיד חכם גדול בתורה שיש לו אפשרות לנהל שיחה או להחליט דברים במלאך. אז רב קטינה עונה לו, יודעים מה הוא עונה לו? זה דבר חשובה. אומר לו, הנשית הוא העשה? מה אתה רוצה מני? אני לא לבשתי ציצית, בסדר, אבל לא עברתי עבירה. ביטלתי עשה, הפסדתי. מישהו בא נתן לך מיליון דולר ולא לקחת. אז מה אתה מעניש אותי שלא לקחתי מיליון דולר? לא לקחתי מיליון דולר, לא רוצה, אבל לא. למה שאני אענש על עשה? זה הפשט הפשוט, נכון? אדם לא נותן לולב, כופים אותו עד שיומר רוצה אני. אם אדם לא נותן גט, את הרבה מפורסם בחוד גיטים, כופים אותו, גלות הרצון שלו. אבל גט, נגיד, זה פוגע באחרים. ואתם לא נותן לולב, כופים אותו עד שיומר רוצה אני. אבל, על מה המקום לעונש? זה אי קיום מצווה, אבל זה לא עבירה. זה ביטול עשה. אז יפסיד את המעשה, זה מעלה, אז הוא יפסיד את המצווה. אמרתי, כמו שנותנים למישהו מתנה סכום כסף גדול, והוא אומר לא צריך, אז הוא ענה לו, יודעים מה הוא ענה לו? בידנה נריתך ונשינה, זה גמרא מעולה. זה בתוך סוגריים, זאת אומרת שמצווה ציצית היא עומדת לאדם, כשהוא יצטרך אותה, היא תעמוד לו. היא נדרית לך, זה מה שיש כעס. נניח שבדרך הטבע, משהו צריך להיות, אתה רוצה להוציא מפה דברים לא טובים. ואז האדם הזה ניצל. איך הוא ניצל בדרך הטבע, בהנהגה של טבע? בגלל שהוא היה זהיר במצווה ציצית. אז הוא בא אליו בטענה, מלאך. אתה מבטא מצווה ציצית. ומיד נדר איתך בזמן שיש מידת הכעס או משהו שאני הסברתי את זה בדרך שונה טיפה, שיש דרך הטבע, לא אני נמצא באוטובוס חס וחלילה ידרדר. אז עכשיו יבואו איתו חשבון על הדבר הזה, ולא וכך אולי זה היה ניצל בזכות מצווה ציצית. כל פעמים לעניין שלנו, אם כן, זה גם דרך אגב, הרצב יהודה היה מאוד מאוד עושה עניין מציציות בחוץ. הוא חוזר הרבה פעמים על דברי המגן אברהם, שציציות הולכים בחוץ איתם. אנחנו מתגאים בבגד של הציצית. הוא הבליע את זה. מצב שאין ציצית חמור אפילו ממצב שבו תוכבים את הציצית במכנסיים. זה הגמרא פה. הוא התרעם על אותם שוכרים עם ציצית בפנים. מה שציצית צריכים להתגאות בה. הוא מובא פה למטה, ב-22. אותם האנשים המשימים ציצית במכנסיים שלהם, לא די שמעלימים עיניהם ממה ידכתיב וראיתם אותו, ומבזים מצוות השם יתברך. ואילו היה להם איזה דורו ממלך בשר ודם שחקוק עליו שם המלך, כמה היו מתקשטים בו לפני האנשים תמיד. וכאן בחומר בציצית שמרמז על שם מלך מלכי המלכים, הציד את הריאג, יודעים, חוטים, זה. כמה מתכבד האדם הנושא שמו עליו, משנה ברורה. עכשיו תראו את הרב צבי יהודה. אלה דברי רבינו המגן אברהם. אני זוכר שהוא היה מדבר על זה הרבה. שנתקבל לפוסק בישראל. היום זה ככה די רגיל כזה, שורים תציעות בחוץ. אז זה ככה, לא חשוב, זה היה אמינה. אני שמעתי אותו. אז זה השפיע עליי בסוף, בסוף השתי ציצי. אנחנו מציעים תמיד, אבל בתוך המכנסיים. זה הרבה רבנים מהדיום שורים ככה. הרב צבי יהודה, הזמן. בעצם יש פה איזה וורד גדול שציצית. יש גם אנשים טעו, דרך אגב, הבן שלי שאל אותי השבוע, אמר לי, לא אמר לי, זה עניין ככה, לרוץ בלילה, ציצית, לא ציצית. אז הוא אומר לי, רגע, אבל בכלל, שבוע שבא הוא שאל אותי, בכלל פטורים, פטורים מציצית בלילה. זה נכון?
לא, זה לא זמן, זה לא זמן ציצית, אבל
גם פטור. ראש לרמב"ם?
לא, אבל אם אתה לובש בגדי יום, אנחנו מחמיאים גם קרה לנו, גם קרה
לשבוע. תסביר, תסביר מה אתה אומר.
שגם בלילה כשאתה לובש בגדי יום, וגם ביום כשנלבש בגדים שאתה לא יוצא ביום, כיוון שזה יום, כי אנחנו גם מצד הזמן ביום וגם מצד הלבוש.
אז מה זה הוריתם אותו? לילה לאו זמן ציצית?
כסות לילה.
כסות יום בלילה זה אתה גם...
אתה רואה את הציצית? כאילו שאתה מתנהג עדיין כמו שער היום. אז אתה עדיין רואה אותו, אתה עדיין... כמו שאתה עוסק בכל עניין, פתאום תוריד את הציצית. אתה רואה הכל.
זה מחלוקת באמת, יש מחלוקת רמב"ם וראש, איך אתה יודע? רמב"ם וראש. מחלוקת רמב"ם וראש. באמת, יש צד מסוים, יש צד מסוים, אחת השיטות, שבאמת הלילה זה לאו זמן ציצית. יש צד מסוים שבגד, זה תלוי בבגד יום או בגד לילה. לא זוכר מי הרמב"ם או הראש, מי אומר מה. זה בסימן י"ח בשולחן ערוך. ואז יוצא שבאמת בלילה זה ספק הסדר ראיתה, לכן הולכים עם ציצית, אבל לברך על ציצית אז לא מברכים. זאת אומרת שאדם בתשעה באב למשל, מה עושים עם הציצית? תשעה באב, כיוון שלא מברכים על ציצית בבוקר, אז מה משנה ברורה, מה לעשות? לישון אישה וישן איתה, ואז בבוקר הוא לא יוכל לברך. כי על צד שלאותו ראשון, או לראש או לרמב״ם, שבלילה הוא היה פטור, אז עכשיו הוא לא יכול לברך, לא יתחדש חיוב. לאותו ראשון שבלילה הוא היה חייב, לא יתחדש חיוב, אז עכשיו הוא לא יכול לברך.
זה כיפור, משה, הוא בעצם תלית, לפני השקיעה, כדי שאפשר לברך עליו.
כן, לא, כי בלילה, עוד דוגמה, כי בלילה לא מברכים, אני אומר יותר קיצוני, כי בלילה לא מברכים בציצית. כל פנים, אז בלילה חייבים בציצית, וזה קצת טעות בציבור של ה... לצערי בציבור שלנו. השאלה היא, איך אנחנו מסתכלים על החיים שלנו? מה אנחנו רוצים? להיפטר מדברים או להרוויח דברים? אז אמרתי מקודם משל יפה, אז אומר, אני לא רוצה מיליון דולר. טוב לי בלי. נכון? אבל האמת היא שאדם טיפש. איזה טיפש? מי ייתן לו מיליון דולר והוא לא ייקח? יכול לעשות בזה המון דברים טובים. השאלה של יחס למצוות. נניח באמת שלא חייבים בלילה, אז מה, אז אדם לא ילך עם ציצית? יש לך דבר כזה נפלח, לא תלך עם ציצית בלילה. והרב צבי יהודה אמר, לא רק שאתה תלך, אלא גם תלך עם הציציות בחוץ, אתה תתהדר בהם, אתה דורש שאתה שמח במצוות מלך, כמו שהמשנה ברורה מביא את המגן אברהם. הוא היה מדבר על זה המון פעמים. נלך אותנו ככה, זה למה הספרדים, ככה וזה, הארי.
אולי זה גם קידוש השם של
האדם
שעושה
ריצה דווקא
עם
ציצית
בחוץ.
אני כבר אמרתי פה בישבא, עושים חולצות ציצים, גוף ציצית זה נקרא.
מה צבי יהודה באמת עושה עם הסמרדים ועם הארית?
לא יודע. אני לא חושב שזה יש בזה, שהארי אומר, זה לא, זה דברי קבלה, זה לא הלכה שכאילו אתה חייב לעשות ככה. בפי הסוד, כשניגלה והניסטר מתנגשים, המשתפר אומר, מביא ראשונים, שאוכלים בפי הניגלה. והניגלה אומר המגן אברהם, לשים ציציות בחוץ, להתהדר בזה.
הרב עובדיה סוציאל מביא בפסקים, כאילו במורחבים, מביא מלא מקורות לעניין הזה, ומוכיח שזה כאילו לא תתוש תורת עיניך, שכל השנים נהגו בישיבות של קהילות כל ספרד ללכת ככה.
כן, אבל הוא אומר, תלוי באיזה קהילה.
הוא מביא שאם ספרדי מרגיש שזה פוגע לו במעלה רוחנית, כי הוא לומד עם בין אשכנזים שיכול להציד, וזה דוחק מאוד, כי הוא...
גם שלא יהיה, לא תתגודדו.
אני לא יכול להגיד לרב עובדיה, אני חייכתי ושתקתי, אבל... אדם ילך עם ציציות וזה יגרום שיהיה לו הנהגה תורנית יותר וזה יגרום שזה מחייב אותו וזה יגרום שהוא ירגיש שהוא בן תורה ולא מתבייש.
זה רב זצל מביא את העניין הזה, הרב עובדיה זצל
מביא. לא ראיתי אותו, אבל קיבלתי את דעתו. לי זה נראה פשוט, אבל מה אני יכול להגיד שאחד אומר לי ספרדי, ספרדי, זה לא איסור. אין פה בעיה של איסור, מה תגיד, אל תיטוש תורת אמך. אבל א' אולי מנהג אחרת בישיבות, יש מנהג הישיבות, יש מנהג כזה שמנהג הישיבות. וג' אם זה לאדם מעלה רוחנית, שאדם יש לו ציצית, הוא ראיתם אותו, אז הוא חושב, רגע, לא מתאים לי, אני לא... כשאני הייתי צעיר, היה מפורסם פסק כזה מרגיז של הרב של תל אביב. קראו לו?
לאו.
לא. הרב הספרדי, תל אביב. הרב חיים דוד הלוי. אז הוא אמר, שאלו אותו, אם אחד רוצה ללכת לסרט, מה הוא יעשה? אז מה שהוא ייקח כיפה סרוגה. הפוך, אנחנו רוצים להראות. ברוך השם, אנחנו מבונים זן של כיפה סרוגה, לתלמידי חכמים, לדבוקים בתורה, וציצית זה דבר גדול. אני מחזק בשני כיוונים, אחד זה להקפיד בציצית. אני אמרתי שאני חושב שזה לא בסדר מה שאני רואה שהולכים לחדר כושר. אז כשאדם מתעמל בחדר כושר הוא יכול להיות בלי ציצית. זה סוג מקום שזה כמו חוף הים, שלא צריך. אבל כשהוא הולך לחדר כושר הוא מפסיד. כל הזמן שהוא הולך לחדר כושר כל אחד זורקים לו 100 דולר, 100 דולר, 100 דולר. הוא אומר לה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. כאילו זה עשה שהוא מפסיד, למה ללכת? יש דבר כזה שאחד הולך לים, אז הוא לובש בגד ים מהבית, כך למנהג המדינה. אז מה, אז בן ישיבה יעשה ככה? ילך מהבית עם הבגד ים כי הוא הולך לים? לא, בן ישיבה צריך להתנהג כמו להתנהג כמו בן ישיבה. רגע שהוא יוצא, הוא מייצג משהו, מייצג איזושהי אמת מסוימת. אז מילא ההופעה שלו היא משמעותית. ראש הממשלה יצא מהבית שלו כי הוא הולך לים, הוא ילך עם פיג'אמה עד הים? לא, מבטיח לכם שלא. בארצות הברית ודאי שלא יעשו את זה. זה לא מכובד. זה מקום שמכבדים את ההופעה. אבל זה כבר הגמרא שפעם דיברנו. אני מעבדים. יש מה? ודאי. אדם מקיים מצוות עשה. וגם בלילה, ולפי המקובלים, גם יושנים עם ציצית בלילה. השולחן ערוך משמע שלא צריך, ככה באיזה מקום אפשר לדייק. אבל לפי המקובלים אפילו לא מורידים ציצית גם בלילה. אז זה נגיד שכמו אמרנו, שלא חייבים לעשות מנהגי מקובלים.
לא מורידים או שציצית מיוחדת ללילה? ליין ברכה ביום.
ברגע שבו רואה ציצית
אחת... לא מורידים, אז מה עושים עם ברכה? מברכים על הטלית. מקובלים אין בעיה, הרי הספרדים מברכים מטלית בפוקר. אבל למשל הולכים לנוח ביום, הולכים לנוח ביום, אדם רוצה להוריד, לבוש פיג'אמה, לפי דעתי לא צריך לבוש פיג'אמה ביום, הולך לנוח קצת, הולך לישון פיג'אמה, זה כבר שינה, כבר עריכת. יש לי מבגדים כמו בצבא, מוכנים לקריאה, לנוח 20 דקות, חצי שעה, הולך לישון עם פיג'אמה. אבל הוא רוצה להוריד את הציצית נניח, אז מה הוא יעשה? אז הוא נכנס לספק, אז מה עושים? אז מסתבר אומר, אז מסתבר אומר שהוא יתכסה בציצית, שישים אותה על השמיכה, זה בעצם היה מעוטף בציצית, אז הוא לא הפסיק אף פעם.
משמע משנה ברורה שאם הוא מוריד ציצית אחת ולבש ציצית אחרת, צריך לברך שוב.
פשוט.
זה פשוט שכאילו אם הוא יכול לעשות אותו דבר.
אם הוא הולך למקווה והוא מחליף את הציצית אחרי זה, לא יודע מה, אז הוא צריך לברך עליה עוד פעם.
גם אם דעתו...
זה לא נוגע לזה הדעת, זה נוגע לזה בגד חדש.
אם האדם יודע שאתה עושה ניצל על הבוקר ביום ואני רוצה לצאת לניצל בלילה עם ציצית או בית
מצוין, נהדר
לא יכול לברך
כן, אבל לעניין ברכה, אז הוא לא יכול לברך כי זה לא
יכול ציצית בלילה שיעשו ככה כולם מצוין אני אומר, אני חברו אותה פעם שהוא חינך אותי למצווה צמר הוא אמר לי, ציצית צמר הוא אמר לי, מה אכפת לך? לך אם זה בחורף בחורף זה רק מועיל, נכון? ואחר כך כבר נשארתי גם בקיץ אמנם החזוניש טען שכבר שציצית צמר בקיץ זה לא בגד כי מי הולך עם סוודר בקיץ? זה עדיף, לכן תראו הרבה הרבה חזוניש נקדים הולכים עם ציצית בד כאילו הוא טען שזה באזור המרכז ללכת עם ציצית צמר זה לא כזה פשוט יש צד מסוים של גליותה כי זה לא בגד יכול להיות ככה, מי נגיד ירושלים זה פה לא מזין אני נולדתי במרכז אבל עברתי לירושלים פה לא זה לא זה דבר
יש כאלה שעושים טירונות עם ציצית צמר
כן, מרוויחים זו אותה שאלה, אם נותנים לאדם מתנה אם הוא רוצה אותה זה מצוות עשה, זה מתנה זה אפשרות, מצוות עשה זה כתר אז אומר לו המלאך לקטינה תגיד לי, מה אתה מתחנק מציצית? איזה מין יהודי אתה? שואל אותו, מה אתה רוצה ממני? אני בסדר, מה? אני לא בסדר? מה, אני חייב? מכירים את זה? אני חייב? לא חייב אנחנו אומרים לי ילד, לא חייב אני לא חייב, אבל כדאי לך אז הוא שואל אותו, מה, אתם מענישים על זה? אז הוא אומר לו, כן, חידוש זאת אומרת, מצווה ציצית זה מצווה שהיא עומדת לאדם אני לא יודע, אבל היא עומדת לאדם גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. טוב, אז זה היה גם הנושא, נכנסנו והתעכבנו הרבה. אז רב קטינה, אומר רב צבי יהודה, אצל יעקב אבינו מצאנו פגישה עם מלאכים. בסדר, אפשר להבין. יעקב אבינו, השלם שבאבות, אז הוא אומר, הבכיר שבאבות, בסדר. אבל פתאום אנחנו רואים שיש גם המוראים, שגם הם נפגשים במלאכים. זאת אומרת שיכול להיות מציאות בעולם הזה, שמלאכים יורדים והם נמצאים אז זה הביא אותו פה לעסוק עיסוק עמוק מאוד לא יודע כמה זמן יספיק לנו אבל אנחנו כדרכנו הולכים עיסוק עמוק בעניין של מלאכים הפסוק אומר עושה מלאכיו רוחות ושרתיו אש לוהט מה פירוש? עושה מלאכיו רוחות ישרתיו אש לא יד מה?
יש מלאכים של אש, יש מלאכים של רוח
טוב אז הוא עושה מלאכה רוחות ישרתיו אש לא יד מה זה עושה מלאכה רוחות?
זה יכול להיות כשבאמת תנת לב עם השרתיו
מה?
יש את השניים או
השבוע היה, אני לא מבקיא בפרטים, אבל השבוע היה איזה טייפון, משהו, אני לא יודע בדיוק מה, בווייטנאם, בפיליפינים. מי שנהרגו אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים נשארו בלי קורת גג. טבעו, נחשו להם מים ודאי. שמעתי ככה, לא יודע בדיוק את הפרטים. ישראל שלך, משלחת, זה שמעתי, לעזור. איך מסתכלים על הדבר הזה? מה פירוש הדבר הזה? הרוח באה, הרוח באה ועשתה איזה, איך זה נקרא, לא טייפון, צונאמי, טורנדו, אבל זה הקדוש ברוך הוא, לא כבוד עושה מלאכה ברוחות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, יש לו בעולם, זה הפתיחה לנושא, יש לעולם והקדוש ברוך הוא בעולם הזה, עושה שליחות. מי זה עושה השליחות שלו? פעם זה יכול להיות הרוח, פעם זה יכול להיות גם אני אהיה קיצוני ואני אגיד מה נחש אם הרוח זה עושה מלאכיו ברוחות אז חס וחלילה חס וחלילה נחש שקיש אדם אז למה זה לא עושה מלאכיו נחשים זאת אומרת יש לקדוש ברוך הוא בתוך עולם הטבע דברים שאין להם בחירה לרוח אין בחירה חופשית נכון? לנחש אין בחירה חופשית והקדוש ברוך הוא משתמש ברוח כך אומר הפסוק עושה מלאכיו רוחות אז הקדוש ברוך הוא משתמש ברוח כדי לבצע את הצליחו אותו, זאת אומרת שהוא גזר שבפיליפינים יהיה כך וכך. אז הוא שלח רוח, גם רוח עושה דברו. אז זאת אומרת שגם זה מלאך. יש להתעמק ולפרט יותר. עכשיו סתם אני אגיד כרגע לדבר הזה שהרב צבי יהודה היה יהודי מקובל. זאת אומרת, אני בטוח שיש פה חלק שהוא גם מעל ההבנה הרציונלית שאנחנו יכולים להתעסק, אבל הוא דיבר ברמה הרציונלית. כל השיחות שלו היו ברמה הרציונלית, אבל הוא חי גם בעולם עמוק פנימי. יש להתעמק ולפרט יותר את המושג של מלאכים. מלאך הוא מושג גדול, הוא רחב מאוד. לנו נדמה, מאז שאנחנו ילדים, שמלאך זה אחד עם כנפיים לבנות, נכון? עם תרמיל על הגב, לא יכול להיות. מלאך צח כשלג. מה לא נקרא מלאך של ריבונו של עולם? הכל זה, כאילו, בתמיה. כל דבר. המלאכים הם שליחים של בורא עולם, שליחים של הנהגת הבורא בנבראים. גילוי שליחות זו של הבורא מופיע בכמה אופנים ומדרגות. זאת אומרת, יש סוג של מלאך אלוקי. מהו מלאכים לאברהם אבינו? אז רמב"ם דרך אגב אומר שגם זה היה חלום. הרמב"ם אומר שכל זה היה חלום נבואי. אבל הרמב"ן חולק עליו. אתם יודעים את אחת הקושיות. אם זה היה חלום... מה?
איך יצחקה?
מה?
השרה,
איך יצחקה? זה קושיה יותר חזקה. אם כל הדברים האלה היו חלום, אז למה יעקב צלה? שואל הרמב"ן. אם הגילוי נבואי שבא לאברהם ויעקב, אומר הרמב"ם, אומר במורה נבוכים שהכל היה חלומות, כמובן שתרצו את הרמב"ם, אז למה יעקב אבינו צלה אם זה היה רק חלום? אפשר להגיד שהוא השתכנע מהחלום כל כך שהוא השתלה. טוב, על כל פנים, אז יש מצב של, לפי הרמב"ן, שאומר שזה לא היה חלום, זה היה מלאך ממש. זה מלאך ממש. רש"י אומר כאן שיעקב אבינו שולח מלאכים, זה מלאך ממש. אבל האמת שיש מלאך מבחינה אחרת. מי שמבצע את השליחות של הבורא, כל כוחות הטבע הם מלאכים. יותר מזה הוא מביא, מביא את הגמרא בפסחים. לא בזמן גמרנו את הדף היומי, נכון? שם כתוב, שם דפים שם קשים שם בסוף, שם כתוב ביטוי, כן, קיץ וחורף הם מלאכים. יש שם שר של ברא, שר של אש, שר של חורף. זאת אומרת, אז מציאות הטבע של העונות זה גם מלאכים. גם הכוחות החומרים והגשמים האלה הם מלאכים. מכאן שהכל מלאכים. כל כוחות הנבראים, כל כוחות ההתגלות הבורא בנבראים הם מלאכים. אז מה הפשט? אז מה? אבל נגיד שגם אתה מלאך, באת מצבא, מלאך, גם אתה כולנו מלאך.
אבל הוא מגדיר את זה בבחינה חופשית, לא? דווקא מה ש...
אני אמרתי את זה, אני אמרתי.
מה, הוא אומר...
אני אמרתי שכבר ברוך הוא משתמש במשהו שאין לו בחירה חופשית, זה מלאך, הוא עושה דברו.
כן, אבל בעיקרון כי זה הברירה היחידה, מי שיש לו
בחירה חופשית... אם תגיד שזה בחירה חופשית, אז הוא בחר בעצמו, לכן אמרתי, נכון.
אדם לא יכול להיות מלאך בצורה של שליח?
כן, אז זה התחלנו בהתחלה. יש שני מושגים של שליחים בתנ"ך. זה הולך ומעמיק ומעמיק, הרב צבי יהודה פה עולה ובונה עוד קומה ועוד קומה, אבל אנחנו הולכים לאט לאט. יש מושג של שליח במובן של בלדר, שליח. יש מושג של מלאך במובן של מלאך. יש פה יש סנט ג'יימס. הרב אביגדור לא מסכים שיגידו את הרחוב סנט ג'יימס. זה אומר שצריכים לקרוא לזה
כמו שליח?
שכחתי, אני לא הולך שם. אמרו לי שאומר נגיד שם אחר, לא נגיד סיין ג'יימס, כאילו המלאך סיין ג'יימס, המלאך ג'יימס, אין דבר כזה. אי אפשר להגיד שאובמה הוא מלאך. אובמה מבצע שליחות של הקדוש ברוך הוא, כן, אבל דביר אומר, יש לו בחירה חופשית. ודאי שהוא רוצה שליחות של הקדוש ברוך הוא.
בענייני מדינות,
בסדר, אבל לא
מצומצמת.
והשאלה, אתה יכול להגיד לי, זה מלאך. אומר דביר, זה לא נקרא מלאך. אבל כוחות הטבע, אני הסברתי זה, אני לא הסביר. שם מובן לי למה כוח טבע הוא מלאך. עושה מלאכיו רוחות, כי אין לו בחירה. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בו כדי לבצע את רצונו. אחרת זה היה סודת, הבחירה החופשית.
לא כתוב פשוט שגם המלאכים שנשלחו עם חתו, שם איזה רשי, לא? אז רואים משם שכן יש להם בחירה. יש לי משהו כזה, לא?
טוב, שהמלאך אמר...
לא בדיוק, אבל...
המלאך התגאה, המלאך תלה את זה בעצמו. רשי אומר, שהמלאך תלה בעצמו. זה הראשון שם. כי יוציא, כי הופכי, אנחנו הופכים, כי יוציא, כי הופכי, הופכים את סדום. רשי אומר שלכן הוא נענש. אז אתה שואל, מה שם מכאן, שהמלאך יש בחירה.
ככה
מוכיחים. אבל זו שאלה פילוסופית עמוקה, אם המלאך יש בחירה. אני אגיד להסבר, שמעתי מרבי יעקב כץ, ב-20 שנה. זה כבר מאוד עמוק. יש למלאך בחירה, אבל אין לו בחירה. למה אין לו בחירה? ולמה יש לו בחירה? יש לו מלאך בחירה, כי יש לו אפשרות. אבל אין לו בחירה, כי הוא כל כך קרוב לאלוקות, שכשרואים את האמת מול העיניים, אז לא שייך שיהיה משהו אחר.
עם כפיית חלקי גיגי.
נכון. אתה מבין מה? שקרובים, המלאכים נמצא במקום כזה גבוה, שאנחנו פה בעולם הזה יכולים לחשוב שאובמה, שאובמה מסוגל להחליט עלינו איזו החלטה. כי הרציו האנושי אומר שהוא נשיא ארצות הברית, הוא מחזיק ביד את העוצמה הצבאית הגדולה ביותר. אז הוא יכול להחליט עלינו.
המלאכים חתו, למרות שהם ראו קרובים לאמת.
בסדר, אז יש פה צד, אז יש פה צד של בחירה, באמת יש להם בחירה. כי באמת יש למלאך בחירה.
והוא לא בחר באמת.
נכון, כי יש לו בחירה, בכל זאת היה פה איזה קלקול מסוים. אבל האמת היא, המסלה הוא הלך למלאך, תגיד, אבל האדמה חטא. חטא האדמה. משמע מכאן שהמושג חטא, זה מושג במובן אחר. מה זה חטא האדמה? חטא במובן הזה, שברגע שנוצרה בריאה שהיא חומרית, אז ממילא יש מצב שזה כבר לא במצב אלוקי. ברגע שנוצרה בריאה שהיא כבר התרחקות מהקדוש ברוך הוא, אז יש מצב שזה כבר לא יכול להיות, להוות את השלמות. הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, תוציא, תוציא ארץ עץ פרי עושה פרי. האדמה הוציאה עץ עושה פרי. אז מה הפשט? הפשט הוא, הרב קוק מסביר את זה באורות הקודם, באורות התשובה הרי. שזה הפער בין המציאות האלוקית, הוא מסביר בין הפער בין התכלית והאמצעים. אני מסביר, אני אומר ככה. זאת אומרת, אתה אומר ככה, ברגע שנוצר בריאה, אז כבר הקדוש ברוך הוא כביכול יצר איזה צמצום, איזה סוג מסוים של התגשמות. אז מילא כבר לא יכול להיות הדבר בשלמות, אז זה כבר חטא.
מלאכים הם לא מוגשמים, הם חטאו.
נכון, אז אני מראה לך שיש מושג שחטא גם במקום יותר נמוך. יש חטא גם באדמה. אז מה אפשר? אז אני מסביר לך שהחטא לא במובן שאתה מבין חטא. אלא במובן של חטא, במובן של שהירח כתרד. הירח אמר, אין שני מלאכים משמשים בקטע. אנחנו גולשים. אני עניתי אבל. אנחנו מסבירים שזה מובן של, במובן של, שזה בעצם המציאות, יש פה כבר מציאות של חטא, יש מציאות של פער, 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 דיפרנס. אז אומר המציאות פה, תראו הערה, יש להתרגל להבין זאת בשכל ובאמונה ולא בטיפשות. התגלות הבורא בנבראים מתגלית במלאכים. הוא הולך עוד צעד אחד קדימה, הוא הולך ומעמיק עוד ועוד לפי הזמן שנספיק. התגלות הבורא בנבראים מתגלית במלאכים. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו, זהירה מלאכים, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה. מספרים שפעם אחת החזון איש למד בסיפור הזה בדיוק, אבל ברעיון והגיע איזה זבוב והטריד אותו והוא מסלק אותו. הוא חוזר עוד פעם, עוד פעם הוא מסלק אותו בחזון איש. אז אני כאילו מדבר אל הזבוב, מבין שהוא שליח, שהוא נשלח כדי לנסות אותו, להפריע לו. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל זאת אומרת, בעצם אין דבר בעולם שזז בלעדיו. גם נמלה שזזה פה למטה, היא זזה בעצם בהכוונה אלוקית. יש מחלוקת האם ההשגחה עליהם זה מין כללי, השגחה כללית או השגחה פרטית, אבל לכולי אלמה, כשזה נוגע לאדם, גם הנמלה בהשגחה פרטית. שומעים? לכולי אלמה, אם הנמלה באה והפריע לאדם, נג'זה לו, עשתה לו ככה, הצבנה אותו, זה לכולם בהשגחה פרטית. גם מי שאומר שאין השגחה פרטית על, על בעלי החיים, אלא רק השגחה כללית על קיום המין, גם הוא מודה שכאשר זה נוגע לאדם, אז פתאום אתה נגולת, או הנמלה, או הזבוב, הוא מושגח בהשגחה פרטית.
זה רק בארץ.
בארץ ישראל?
כן.
לא יודע.
השגחה פרטית זה גם
לא ידוע לי לא כך. היא מופיעה בכל מיני כוחות. מי מופיעה? התגלות הבורא בכל מיני מלאכים. יש מלאכים חומריים שהם כוחות חומריים, כמו כן יש מלאכים שממים רוחניים ואבסולוטיים שאיננו רואים אותם. יש מיליוני מלאכים, כוחות ארציים וכוחות שממים, כוחות פיזיקליים וכוחות פסיכולוגיים, פסיכולוגיים של האדם, וכהנה וכהנה. מה אומר כוחות פסיכולוגיים של האדם?
פסיכולוגיים זה לא חומרים? זה רוחניים בעצם?
פסיכו זה נפש. מה זה כוחות פסיכולוגיים? איך יכול להיות? מה? יש מלאכים? אז פה הוא יגיד בהמשך, זה כל החידוש פה, אבל הוא מדבר על מחשבות. נדלג. זאת אומרת, שאלת, אז אני מרשה לעצמי נדלג. אני אתן לכם ספרים? לא הרבה? אז אנחנו נדלוג. נלך לתשובה לשאלה שלך, נדלוג על סעיף 6.
אפשר לומר אולי שלמשל זה שלהרצל למשל היה פתאום היה לו חזון של מדינה, שהיה לו רעיון של להקים את זה, בעצם לכל עם ישראל שפתאום נכנסו לתודעה רעיון של פתאום השתנה משהו.
זה מה שהרב קוק רוצה לומר, זה מה שהרב ציודה רוצה לומר. ונחכה רגע, אנחנו נדלוג פה כי השעון מאפשר לנו את זה ככה. אנחנו פה באמצע הפסקה של 5, לא נורא. אז הוא אומר פה כך, יש מיליוני מלאכים, אני חזור רק לקטע ואני אדלוג, כוחות ארציים וכוחות שמימיים, כוחות פיזיקליים וכוחות פסיכולוגיים של אדם. מה זה? מה זאת אומרת כוחות פסיכולוגיים זה מלאכים? וכהנה וכהנה, יש מלאכים קבועים בעלי תפקיד קבוע בהנהגת העולם, משל גבריאל, ויש מלאכים לא קבועים המקבלים שליחות לא תרשה. כפי שרש"י מזכיר, יש מלאכים בכל המובנים. הכוחות הפסיכולוגיים שבנפש האדם וכוחות המחשבה גם הם מלאכים. והנר תהיה למטה, אין מורה נבוכים ב' ואבזיין, ומורה מדבר על זה. אבל אנחנו פה נקפוץ, לפי השעון נקפוץ לסעיף 7, ופה זה ככה מתחמם יותר, מי מלאכי הוא מגיע לשדים וככה כל הסוגיה הזאת. אפשר להביא רשימה שלמה של מקורות מראשונים ואחרונים לדברי קודש אלה שבאורות הקודש. זאת אומרת, אנחנו דילגנו פה על, על, על שש, ושם הוא דיבר על, על פרק באורות הקודש שמגדיר את העניין הזה. אז יהיה להאריך פה, נתחיל מפה, בלי הקטע הקודם, תסתכלו. זוהר, א', פה יש לו פירוט מאוד מעניין. זוהר, למשל בזוהר פנחס נאמר, דאינון מלאכין דמתפשטין בכל איברים, כולו נאורין סטימין בליבה. מה פשט? מה הזוהר אומר? הזוהר אומר שהמלאכים שמתפשטים במציאות הפנימית של אדם, הם אורות סתומים בלב. מה זאת אומרת? יש מלאכים בתוך המציאות של האדם.
אתה
רואה איך לחזור למשפט? מה זה מסדר לך? המשפט הראשון, דאינון מלאכין מתפשטין בכל איברים. יש מלאכים, אומר הזוהר הקדוש, שמתפשטים במציאות של כל אחד ואחד מאיתנו. זה אחד. שתיים, רבי אברהם בן עזרא בהקדמתו לתורה כותב, והמלאך בין אדם ובין אלוהיו, הרב ציוד היה לו היקף שאין כדוגמתו, כמו שאומרים על הרב עובדיה שהיה עם היקף כזה ענק, הרב ציוד היה לו היקף עצום בש"ס, בבלי ירושלמי, מדרשים, קבלה, רואים את זה, הוא הרי הצניע את עצמו, הוא לא היה, אמרנו פעם, ללמד את התורה של אבא שלו. מי שיסתכל למשל בעיירות לעולת ראייה, בסוף חלק ב' של עולת ראייה של הסידור, יראה את העיירות של הרב ציודה, יראה איזה כיף אדיר של האדם הזה. אני אמרתי פעם, אני הייתי חצוף קצת, הייתי צעיר, פתעתי לשולחן ערוך שלו, כל דבר היה מלא ב-20 מערות, היה שם ושם 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 ושם, היה לו כיף עצום. פה הדוגמה, תראו, רבי אברהם בן עזרא בהקדמתו לתורה כותב, והמלאך בין אדם ובין אלוהיו הוא שכלו. מה זאת אומרת? המלאך שמחבר בין אדם ובין הקדוש ברוך הוא השכל שלו. אז מה זה השכל? מלאך. התבלבלנו לגמרי, התחלנו במלאכים עם שש כנפיים, פתאום הגענו למלאך שהוא שכל, זה מלאך. התחלנו משליחים, זה אפשר להבין, מלאך במובן של שליח, בלדר, הרצוי זה מגדיר, כן? שליח, יש היום, אחד יש לו וספה, הוא שליח, הוא לא מלאך, הוא שליח, הוא מביא פיצה, נכון? זה צד אחד. ויש צד של מלאכים, והתחלנו ממלאכים, שם עם כנפיים, ויעקב שולח אותם להילחם, אז חידוש גדול שיעקב הנה שולט במלאכי מרום, ואז זה מתפשט עד צד נשמתי באדם, שזה מלאכים, הפשט. המלאך הוא שליח. ובמקום אחרי, במקום אחרי לגביך, לא מיעקב מביא שמלאכי האלוהים הם מחשבות החוכמה. פלא פלאות. אומר רב ציודה, אז מה לומדים עכשיו? פיזיקה? לא מדובר, שנייה, לא מדובר בלימוד פיזיקה ברמת בית ספר, אלא בחוכמת הקודש. תחילו טוב. האדם גדול בחוכמת הקודש, מחשבותיו הן מלאכי אלוהים. מה כתוב כאן? בבקשה, כן. אבל שם שהשכל הפועל מדברים, זה התגלות אלוקית, אז זה משהו דומה לפה. שכל פועל זה גם איזושהי התגלות אלוקית בתוך האדם, כמו שהפילוסופים מדברים, הם לומדים בישיבה הכוזרי, שם נפגשים בזה. אז זה קצת דומה לאבן עזרא הזה. אבל מה כתוב כאן? אדם גדול בחוכמת הקודש, מחשבותיו הן מלאכי אלוקים. רגע, אז מי שלח את המלאכים האלה? ריבונו של עולם, איך הגעת ליעקב? אדם גדול בחוכמת הקודש, מחשבותיו הן מלאכים. אבן עזרא הוא אחד מן הראשונים שקדם קצת לפני הרמב״ם. הרמב״ם כותב לבנו, אל תעסוק בספרים חדשים, ידוע, נכון? מלבד אבן עזרא. רבי אברהם בן עזרא, שהוא כמו אברהם אבינו ברוח. הרמב״ם מאוד מחשיב את אבן עזרא, הוא אומר ללמוד אותו ותרים מיגש, כידוע. אבן עזרא הוא פרשה מיוחדת בגדולתו וקדושתו, הוא היה מין אני נודד, ביקר בצרפת, באיטליה ובארץ ישראל. כשהגיע לצרפת נפגש עם בעלי התוספות, בתקופה הזאת היה נהוג סדר של הבעת כבוד בצורה של שירים. אף רבינו תם הקדיש שיר לאבן עזרא, שיר ארוך וגדול. אין זו מין תזוטרת, רבינו תם הגאון בעל התוספות, הקדיש. הקדיש שיר לרבי אברהם בן עזרא, זה שיר ארוך, אבל ההתחלה מרעישה. מה כזה? איך הוא הגיע לזה, רב ציודה? וואי וואי וואי. אנוכי עבד לאברהם למקנה, אקוד ואשתחווה לאפיו. נורא. רבינו תם כותב שהוא עבד לאבן עזרא. איך הוא הגיע לזה? רב ציודה, היה לו היקף עצום. כן, הוא אומר את זה כמו שהרמב״ם אמר. אברהם אומר הרמב״ם אומר שאבן עזרא כמו אברהם ברוח. אז מה אבן עזרא אומר? אבן עזרא בא ומחדש שהמחשבות שלנו הן בעצם איזה סוג הערה אלוקית.
הוא אומר כאילו המלאכים שבמחשבה של יעקב שלחו את המלאכים. או שזה אותם מלאכים בעצם.
לא, הוא שלח המלאכים, באנו אל אחיך אל עשיו, גם אני הולך לקראתך, זה לא מחשבות, זה לא חלום. רמב״ם, רמב״ם, תשמעו, רמב״ם, בספר קטן שחיבר הרמב״ם פרקי הצלחה, עוסק בענייני חינוך, מופיע ביטוי קצת משונה, כי משקל לבך, כותב הרמב״ם, הוא אהרון, שגנוזים בו לוחות העדות, וכאשר השכילה שבא רוח הקודש והיא המלאך, מה זה? הוא כותב בעצם הרמב״ם מדבר כאילו אל האדם, והוא אומר שיש באדם איזה סוג של רוח הקודש וזה מלאך. יש מדרגות בשכל, וכשהיא למצב שהשכילה הנפש לאילה או לאילה, כאשר השכילה, לא זה לא שווה רוח הקודש, סליחה, שווה רוח הקודש והיא המלאך, זאת אומרת הנפש היא השכילה לאילה או לאילה, מופיע מין שכל שנפגש ברוח הקודש והוא המלאך. זהו מלאך השם הדפק על דלתי הנשמה שהזכרנו מקודם. דלת, הארי, בעץ חיים, שהוא ספר קבלה של הארי כתוב, והבנך קרא לכוחות הנפש מלאכים. פשוט וברור. אמרתי שאנחנו נפגשים עם הרב צבי יהודה המקובל בשיחה הזאת, כי עוסקים בסוגיה מופשטת של מלאכים. אורח חיים על התורה, זה כבר כולנו לומדים. לגבי חלום יעקב מסביר, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, ויעלה אורות עליונים בשורש נשמתם, והם נקראים מלאכי אלוהים. אם הם נקראים מלאכים, אין זה מילים באלמה, אלא כך הוא באמת. יש מלאכים רוחניים, מחשביים, מדעיים ופסיכולוגיים. האורות העליונים המתגלים אצל האדם בעל מדרגה רוחנית עליונה, כי יעקב הבינו מלאכי אלוהים. קדמנו עוד צעד. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא להתחיל כבר עכשיו לחשוב, הוא מלא מלאכים וכך, אבל צריך לראות שיש בזה משהו באמת. אבל אומר אור החיים, יש אצל יעקב אבינו מחשבות, כמו שאתה אמרת יפה, אבל מחשבות, מתגלים אצלו אורות עליונים, שהתגלות אלוקית אצל יעקב אבינו. מוהר"ן, ו', רבי נחמן מברסלב, מלאכי ליבו. רבי אליהו גוטמכר, לזה חתרנו כל הזמן, רציתי להספיק את זה בזמן, וכך אנחנו הגענו למה שרצינו. רבי אליהו גוטמכר היה מאבות הציונות, והרב צבי יהודה היה מצטט אותו הרבה, שדה אליהו זה על שמו. ויש בספר הם הבנים שמחה, יש לו מכתב הקדמה, הסכמה בספר, כדומני שהוא זה שכותב, ואצלי כבר ברור שאם יהיו 130 משפחות בארץ ישראל, זה התחלת דגאולה. הוא היה מגיוני גיוני אירופה, אליהו גוטמכר מגריידץ.
130 דווקא?
ככה הוא כותב, עצרתי למה 130? אני לא יודע. תשמעו, מה הוא כותב, תשמעו. רבי אליהו גוטמכר מגריידץ היה גאון וקדוש ומקובל, ענק במחשבה בדורות האחרונים, הוא היה מראשוני הציונים. במקום אחד הוא כותב, מלאכי אלוהים הם המחשבות הקדושות שבישראלי. זה סי. המחשבות הקדושות של כל אחד ואחד מאיתנו, זה המחשבות שהם מלאכי אלוקים. אז אם היינו ממציאים את זה, עכשיו הייתי בא אני להגיד שיחה, וממציא את זה, הייתם אומרים לי שאני, יש לי מחלומות. רואים פה סדרה שהרב צבי יהודה מביא מהזוהר, עד פוסק אשכנזי אחרון מלפני 100 שנה, 150 שנה, באירופה, מגריידץ, שכולם הולכים באותו כיוון של האבן עזרא והאור החיים. כולם הולכים באותו כיוון. עכשיו בא הרב יהודה וסוגר פה את העניין, ושדים בטח לא נספיק. כל אלה הם מלאכים ממש, כפי שרש"י מזכיר, מלאכים ממש. האם יש להם שש כנפיים? אין לנו פרטים על כך. פתאום הרב ציודה בא והפך לנו בשיחה הזאת המושג של מלאכים. אבל למלאכים ממש. לא רק במרום יש מלאכים שיש שש כנפיים, אלא יש שגם אצל הנבראים מתגלים המלאכים. ואין כאן סתירה. יש מיליונים שהם מלאכים. נכון? כתוב באיזה מקום. יש אלף אלפים מלאכים, ויש נהר דינור, והם נופלים לנהר והם מתבטלים. זאת אומרת שזה גילויים שמילאו את תפקידם ונגמרים. יש מלאכים שמימיים, אתה יודע, אני אומר, אבסטרקטים, מופשטים, אבסטרקטים. מלאכים שמימיים, עליונים, רוחנים ומופשטים. ויש מלאכים ארציים, פסיכולוגיים. כל אלה הם מלאכים, כל אלה הם שליחים, כל אלה הם בלדרים של ריבונו של עולם בכל המוצבים. התגלות בטבע עולם בטבע אדם, התגלות הבורא בנבראים נעשית על ידי מלאכים בכל מדרגותיהם. חשוב מאוד להבין את הבירור הזה שאין סתירה. זה מה שלמדנו היום, יש לנו 3-4 דקות. לא פחות ממלאכים רוחניים ממש קיימים במובן, מלאכים במובן של כוחות. שמי, מה זה נוגע אלינו הפרשת שבוע הזאת? בעצם מכאן חוזרים למלאכים של יעקבינו, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב הם צדיקים יסודי עולם. בגמרא יש כמה סיפורים על כוחות האדירים של צדיקים וחכמי קודש, צדיק גוזר גזירה וקדוש ברוך הוא מקיים. עניין זה מוזכר בדברי קודש של אבא ז"ל. כוחות, אדירי רוח, אדירי קודש, אדירי מחשבות, הם ממשות מציאותיים. לתפילותיו של הצדיק ולברכתו של הצדיק יש כוח אדיר. אמרנו שיש כמה מיני מלאכים, יש גם מלאכים מדברים מבני אדם. יש מלאכים שמתגלות של כוחות הבורא בנבראים. כך אפשר להבין את העובדה שקובעים שלח מלאכים ממש. הוא בעל הבית המלאכים שבמחשבה ובנפש. ולא פחות מזה. ואולי יותר מזה. על מלאכים שבכוחות העולם, בכוחות רוחניים ונפשיים, משמימים וארציים. זאת אומרת, מה הכוונה? כל מה שאמרנו חוזר לאותו בדיוק, אנחנו מסיימים. מלאכים ממש, כשצדיק גוזר אז המלאכים הם שלוחיו, זו עובדה מציאותית במשלם השאלה, אז מה יעקב שלח? אז דביר טוען שהוא שלח מחשבות? אני לא חושב. אז מה הפשט של הרב ציוד כאן?
שהיה לו כוח ממש ליצור מלאכים, שהנפש שלו הייתה ברמה כזאת. כי זה רק, הוא אומר הנפש, נכון, הרב אליהו אומר, זה הקדושה של הנפש הישראלית. צריך מעלה מיוחדת בשביל לשלוח מלאכים. שאתה כבר פועל ברוח הקודש.
אבל הוא שלח מלאכים או לא שלח מלאכים?
שאלה איך אתה מגדיר מלאכים?
דבר מוזר של שלושת רבושה, רצי אישה. הוא שלח מלאכים או לא שלח מלאכים?
ברור שהוא שלח מלאכים. פשיט השם, זה הוא פסוק.
הוא שלח מלאכים.
מה הוא שלח? שאלה אם הוא שלח מלאך של טורנדו או מלאך...
עם שש כנפיים.
אחרי מה שלמדת עכשיו, אתה אומר שזה לא משנה. אתה אומר שזה לא משנה.
זה לא משנה?
ברור שהוא שלח. למדנו היום שהמלאך זה מושג רחב. המושג של מלאך זה איזושהי הערה אלוקית שבאה לבחור בשיעור א', ב', ג', ד', אליי, ואומרת לנו פתאום לפעול. זה הערה אלוקית שיש באדם. כשאדם מתפלל, אדם מתקדש, ככל שהוא יותר גדול, יש לו יכולת שצדיק גוזר פירוש הדבר איזשהו שימוש בכוחות אלוקיים שמופיעים דרכו. וככל שהקדושה של האדם יותר גדולה, זה בעצם איזה סוג של גילוי אלוקי. במילים אחרות, מלאך, למדנו היום, עושה מלאכיו רוחות. מלאך זה גילוי אלוקי. אז התחלנו בגילוי מלאכים, עושה מלאכיו רוחות, זה רוחות הטבע. ואמרנו שיש גם מלאך בוודאי בשמיים שהוא עם כנפיים, כך אומר הנביא. ויש גם מלאך שזה מחשבות, דיינו דרך המחשבות של האדם מתגלית האלוקות בכל אחד ואחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא פועל בתוכנו, זה החילוש הגדול של השיחה שלמדנו היום. שהקדוש ברוך הוא פועל בתוכנו. אנחנו צריכים להבין את הנקודה הזו. אנחנו צריכים להבין שאני, אם אני רוצה, אז מתגלה בי הקדוש ברוך הוא יותר. הוא נותן לי כוחות, הוא מעורר אותי, הוא מוליך אותי. זה הבחירה החופשית, יכולה להביא את הכוחות האלה. אז יכול להיות שכל אחד יש לו דרגה שונה, לא לכולם יש אותה מדרגה. אבל כשיעקב אבינו שלח מלאכים, יעקב אבינו פועל בכל הרובדים של המציאות. הוא מסוגל להוריד גם מלאכים מן השמיים ולשלוח אותם ממש, למציאות ממשית. ויש גם מלאכים בכוחות הנפש, כמו שראינו בשבע דרגות, שהוא התחיל מהזוהר, מהראשונים ועד האחרונים. אז מה החידוש שלמדנו היום? המושג מלאכים זה לא לצייר כל הזמן איזשהו מלאך עם כנפיים כמו ילד. זה לתפוס דברים כמו שהוא אמר מקודם, ברמה יותר גבוהה. הוא אמר, לתפוס את המלאך, יש להתרגל להבין זאת בשכל ובאמונה, לא בטיפשות. טיפשות של הילד של הגן, שהוא מדמיין את הקדוש ברוך הוא זקן זקן, ואת המלאך עם כנפיים. הקדוש ברוך הוא זקן עם זקן לבן, ואת המלאך הוא מדמיין עם כנפיים. נכון? כל אחד מאיתנו עבר את השלב הזה. השלב של ההגשמה שנתן לנו להבשיל, להתבשל. ויש לנו בתפיסה העמוקה הזו של הרב צבי יהודה שהביא לנו מלאכי אלוהים המחשבות הקדושות שבישראלים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל בנו. כמה אנחנו גדולים.
ובזה אין שלילה של בחירה?
לא, המחשבה האלוקית מתגלה אצלך. עכשיו אתה שואל שאלה מה אתה עושה איתה. הקדוש ברוך הוא שלח מלאך, המלאך אחד אומר לך, שמע, שב תלמד היום בלילה עד הבוקר. עכשיו השאלה אם תשמע לכל. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך, הוא שמע קול, הוא יכל לא ללכת. הר"ן אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך אל ארץ המוריה קח לכם לביתך יחידך יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ולאו שם לעולה על אחד הדברים אשר אמר אליך. אומר הר"ן בדרשות, אברהם אבינו יכל להגיד לא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא חייב אותו אפילו. הוא נתן לו את הבחירה החופשית, אתה רוצה? לך. כך הר"ן אומר, יש שפת אמת כזה. נכון? בסדר, אבל זה הכל לכל מהקדוש ברוך הוא. אבל המושג מלאך, עכשיו אנחנו אומרים, רגע, ויקרא מלאך השם אל אברהם שאין בשמיים, אז עכשיו פתאום אחרי השיחה הזו אנחנו יכולים לחשוב, לא חייב להיות שהיה פתאום מלאך. אברהם, listen to me, אברהם, תקשיב, אברהם, שם לב שאני פה מעופף. לא, יכול להיות שבא איזה גילוי מחשבתי, מלאך מן השמיים, ואומר לו, מחשבה אלוקית, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנב.
הוא אפילו לא חשוב שזה מלאך.
זה נקרא, לפי מה שלמדנו זה מלאך. זה מה שהוא אמר בסוף, אני יעקב אבינו. זה מלאך. טוב, הרב יהודה צריך להיכנס. טוב, נגיד בדברים עמוקים, אני יודע מה, קצת ככה.
מה לגבי שרי המדינות? מה לגבי שרי המדינות, שרו של עשיו? אומרים שיש כאילו שר שהוא...
אמרנו, נכון. כוח אלוקי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
כוח אלוקי בשמיים.